מה קורה אנשים? שחר?
דותן?
מה קורה?
אני התגעגעתי, אח.
גם אני. והפעם זה פרק שאני אישית המון 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 חיכיתי לו. יוני גולדברג, האחד והיחיד, כפיים, 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 כפיים. מה שלומך, יוני?
נהדר, נהדר, איזה כיף להיות פה. וואלה, תענוג, הבירות, הסטלה שדאגת לנו ככה, אווירה, 10 בלילה באזור הצפון.
באמצש.
כן, כן, זה, יש בזה משהו, נכון? כולנו פה צפונים,
נקרא לא, לה, יש לזה כסף, אתה רוצה, בוא אני אתן לך עוד עובדת על כזאת. יוני ואני ביחד מהיסודי, למדנו באותו יסודי ביחד וגדלנו באותה שכונה בכרמליה שתבוא עליה הברכה.
לגמרי.
אז לפחות מאחד מכם יצא משהו.
נכון.
לא אגיד מי, סתם.
רשע, אתה רואה רשע.
ומי שבמקרה לא מכיר את יוני גולדברג, שחר, אתה רוצה לתת קצת איזה...
כן, 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 אני אשמח, אני יותר מאשמח אפילו. אז יוני הוא... נתחיל מזה שהוא מבחינתי לפחות מפתח מחונן, אבל מעבר לזה הוא תורם המון לקהילות אופן סורס ובעצם חיבר את הספרייה של Node.js Best Practices ושל טסטים ולכל הריפוז האלה, שעזוב שהם תורגמו לאיזה מיליארד שפות, כאילו באמת אין שפה כמעט שהדבר הזה לא תורגם אליה. אני חושב מעל 100 ומשהו אלף גיטאפ סטארס, נכון? לכל הספריות?
לכולן ביחד, כן, אכן, אכן.
מדהים, מדהים, מדהים. ויוני לא יגיד לכם אצל, אבל הוא בערך איזה מספר 23 בעולם בגיטאב, אני יודע שהוא מצטנע, אז הוא לא יגיד את זה,
כן,
אני אגיד את זה.
השמועה אומרת שיש מעל 100 אלף סטארס לכל המשפחה הזאת של הריפוס של יוני, אבל זאת רק השמועה, אתם צריכים לבדוק, לכו תבדקו. אז יוני גולדברג, אשף ה-Node.js ואליל ה... מה? שחר? אשיל אליל ה?
אליל הנוד, אליל הנוד.
אנחנו כל כך שמחים שאתה באת אלינו פה, לאולפן.
לגמרי, גם אני, איזה כיף, ותודה על המילים וההקדמה החמה, איזה...
לגמרי.
הרמתם לי מה שנקרא.
אז שוב, אני אגיד שיוני ניסיתי להביא לפני הרבה 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 זמן לפה.
בערך מיליארד שנה.
נכון. ואמר לי, תשמע, אני עובד על איזה פרויקט, משהו, פרקטיקה, ג'ס, לא רצה להגיד לי יותר מדי, שאמר על סודיות.
הוא נורא שושויס, הוא נורא שושויס.
ועבד ועבד ועבד, וזה היה עוד בעונה הראשונה. אנחנו עכשיו בעונה השנייה, ושמחים שאנחנו גם נשמע קצת על פרקטיקה ג'ס. אבל דווקא אני רוצה, יוני, להתחיל אותך דווקא באיזו שאלה כזה להעביר. מפתח נוד ב-2023. עדיין יכול לסמוך, או כדאי שיעבוד עם אותם כלים שעבדנו לפני, לא יודע, 10 או 8 שנים, אקספרס, דוט אנב, ועוד ועוד?
אמרת אקספרס ודוט אנב?
כן.
אני אישית ממש לא הייתי עובד עם אקספרס ודוט אנב ב-2023.
אוי אוי אוי, מה קורה פה?
לא יודע, זה אני כאילו, אבל ממש לא.
הוא בא כמו גיל תייר, לשים לי לרצוח לי פה פרות קדושות.
כן, כן, שמעתי פרה נשחטת.
כן, זה פרות שנשחטות כבר. נדבר על זה טכנית, אבל אני חושב שבכלל, אולי כאמירה יותר כללית, כאילו, נוד כבר ילד גדול. אז לא הגיוני שאחרי 10 שנים אנחנו משתמשים על בליינד באותן ספריות ופטרנס תמיד עוד פעם ועוד פעם בלי לשקול את זה. נראה לי יכול להיות שיחה מעניינת להתחיל לבדוק איך ב-2023 מה השתנה, זאת אומרת איזה טכניקות, איזה ספריות כבר פחות רלוונטיות ואיזה יכולות להחליף אותם, וככה לדבר על מה זה אומר לפתח נוד אבל ב-2023, מה חדש? מה אתם אומרים?
אנחנו אומרים שיש מלא על מה לדבר, אז בואו נעשה שני פרקים. נתחיל עכשיו בראשון, מפתחים מחוץ לקופסה עם יוני גולדברג, מתחילים.
זוטן.
כן, רגע, תן לי לשתות עוד סלוק מהבירה.
שכח.
כן, צ'ל.
אז זוטן, 2023.
2023.
מה אתה חושב שהשתנה מלפני עשור ב-Node.js? ולמה שיהיה לי אכפת?
אז השתנו המון 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 דברים, אבל לא הבאנו את עצמי בשביל לדבר על זה. יש לנו פה את יוני. אז יוני, תסביר לנו בבקשה מה השתנה ולמה.
כן, וואו. תראו, בכלל אני חושב שבאופן עקרוני אפשר להגיד... למי שנמצא בעולם הנוד, נוד אולי זה לא המקום שאתה הכי יכול לסמוך עליו בביצועים, אבל זה לגמרי המקום שאתה יכול לסמוך עליו שיהיו בו סיפורים. זאת אומרת...
זה בדיוק כמוני.
בדיוק.
אם אתה יכול לסמוך על מקום מסוים שיהיו בו כל הזמן שינויים ויצירתיות ורעיונות חדשים ואפשרויות חדשות, זה נו ג'אז, ופשוט כל הזמן זה מפתיע אותך כמה יש עצה של ספריות, פרמורקים, ארכיטקטורות, גישות שונות. נדבר כמובן על כל זה לפרטים, על כל הטרנדים והספריות הללו, וזה שם אותך בצמתים חדשים שלא היית בעבר. אני בוחר באקספרס או בנס, או שבכלל יש כרגע מתחרה שלישי, שהוא מאוד מעניין. אני הולך על ארכיטקטורה שהיא ג'וואית, או על משהו כזה יותר פשוט, או שבכלל פתאום נהיו ארכיטקטורות חדשות כאלה של לואו קוד, נו קוד, פול סטאק, כל מיני דברים חדשים. בכל מקום אתה מרגיש את האינוביישן הזה, ו... יש אפשרויות מעניינות חדשות.
אגב, אני רק אגיד שאני בניתי אפליקציות שלמות עם שהכל כאילו סרברלס עם Node.js, שזה גם היה סופר מגניב. והרבה אנשים לא חושבים על זה, אבל זה נורא קל לעשות את זה. היום.
אני אשאל עוד לפני שככה נצלול, אני אפתיע אותך אפילו בשאלה. Node הגיע כאיזה משהו כליל. זאת אומרת, המחירה של Node הייתה, אני בונה במשהו בכמעט... בלי קוד.
מה? איפה זה היה?
ככה נוד בעצם פרצה לעולם. נוד בעצם הבשורה שהביאה, אומרת, תקשיב, אתה לא צריך עכשיו לעשות מיליון קונפיגורציות, אתה לא צריך עכשיו לרשום מיליון קונטרולרים, תרשום שלוש שורות, יש לך שרת. וזה, זה הקסם היחיד אגב, היחיד. והעיקרי, והוא ענק, והוא עצום.
אני חושב שהקסם שלו הגיע מזה שאמרו לאנשים, תקשיבו, אתם גם ככה עובדים בדפדפן, אתם עובדים בג'אבסקריפט, בואו קחו את אותו דבר שאתם, שפה שאתם כבר מאוד מאוד שולטים בה, הרבה מאוד מהקונספטים האלה, ופשוט תריצו אותה גם בשרה.
גם וגם.
תישאר
באותו סטאק.
אני מהזיכרון שלי לפחות, זה היה אחלה סלר, אבל זה היה משני. זאת אומרת, העיקרי, וגם בפיצ'ים שאתה זוכר, אמרו, חבר, קח ג'אבה, קח, אתה יודע, ספרינג או דוטנט, תראה מה אתה צריך לעשות בשביל להרים אפליקציה, ותראה מה קורה בנוד, וזה מדהים, וזה היה מדהים אגב, זה הייתה כניסה מדהימה, אני זוכר גם אני עברתי מהעולם של דוטנט, אבל היום, ועכשיו אנחנו מדברים, פתאום הכל התהפך, ופתאום יש אבסטרקציות, ויש פרמורקים מדבר על זה, ויוני, האם אתה מוצא את זה כמשהו ש... כאילו זה גורם לך להתגעגע אחורה, או שאתה אומר שהשינוי הזה הוא משהו שהיה נדרש?
כן, זה סיפור, זה באמת סיפור מעניין, אני גם רואה את זה ככה שנוד קם, הוא עשה סוג של דיסרפט לכל מה שהיה לפניו, כן, הוא כאילו הסתכל בחצי זלזול, אני חושב, על ג'אבה וכל המקומות הכבדים האלה, ואמר, אני לא צריך את כל הדברים האלה, פשוט שים קובץ ותכתוב קוד, או כמה קבצים זה, או מה אנחנו צריכים את כל... והפופולריות שלו אפשרה לו להחזיק, זאת אומרת, להישאר דומיננטי, אבל זה לגמרי היה שם וקום מאוד גדול של ארכיטקטורה.
רגע, אם גוגל לא היו דוחפים את זה, אבל כמו בולדוזר, אתה מרגיש שזה היה, זה היה, באמת היה מגיע למימדים שזה הגיע?
קשה לי להעריך, אני חושב שעצם זה שבאמת פתחו את כל עולם הפרונט-אנד, זאת אומרת, לקחו את כל מתכנתי הג'אבה-סקריפט ופתחו בעולם שלם של בק-אנד, נתן שם גם דחיפה יפה, כמו שאמרת. אני חושב שבאיזושהי נקודה, כבר התחילו לדבר על זה שנוד לא מתאים לאפליקציות גדולות. באמת, לא הייתה שם תשובה לעולם של ארכיטקטורות. ואז...
התשובה הייתה, סליחה, שאני קוטע, התשובה הייתה באמת ברמת ארכיטקטורות, או ברמת, כמו שהזכרת שנייה, זרקת משהו על ביצועים?
אני חושב שזה כנראה כמה דברים ביחד, אחד מהוואקומים לפחות, היה העולם של ארכיטקטורה, איך כותבים פה משהו שהוא באמת לא סקריפט, לא משהו שהוא כאילו איזה משהו קטנטן כזה, האם זה באמת משהו שיכול להחזיק?
סקיילבול ורובסטי כאילו, זה היה...
כן, גם מהבחינה של הדיזיין, אבל לא רק מהבחינה של יציבות תשתיתית.
זה גם מזכיר קצת מה שקרה בעולם הפרונטן, שפעם כתבו ג'אבסקיפ, ג'אבסקיפ, ונילה, 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 עד שפתאום הגיעו פרמורקים ואמרו, חבר'ה, אנחנו צריכים אבסטרקציה, אנחנו צריכים דיסטריביוטר, אנחנו צריכים דברים כאלה, והגיעו הפרמורקים ב-UI, זאת אומרת, יש פה אותו רעיון, נקרא לזה ככה.
אני מסכים, ואני חושב שאז קרה משהו נורא מעניין בעולם הנוד.js. זאת אומרת, הייתי מצפה שאם נוד התחיל מקיצוניות של אנחנו לא ג'אבה, אנחנו לא צריכים את כל הדברים המורכבים האלה, אז שהוא אולי יעשה צעד לכיוון, יעשה משהו ביניים כזה, אבל אז הפרמורק שתפס, זאת אומרת, היה וקום, והדבר הראשון שהציע את עצמו וכבש את לבבות כל האנשים שנורא צריכים את הסדר הזה, זה היה נס.js. כולל אותך.
כולל אותי.
נג'אז או אקספרס עוד, או שאתה כבר קופץ?
אקספרס היה כמעט מההתחלה, אם לא מההתחלה. לפחות, אני די בטוח שהוא היה אחרי שנה. בכל מקרה, אני מדבר על נג'אז. כי היה וקום, ואז הדבר הראשון שנכנס היה נג'אז, שהוא בעצם כמעט אחד הדברים הכי קרובים שאפשר להיות לג'אווה. אגב, באים, תעקוב אחרי הצאצאי, תעשה לו עץ שורש.
זה גם החבר'ה של אנגולר שאיכשהו נכנס.
רגע, אני רק אומר, בדיוק, אם תעשה עץ שורשים, ב-NSJS אתה תגיע לג'אווה, כי מישקו היוצר של אנגולר לפני זה היה...
דיברנו זה טיפ טיפה עם ניר קאופמן, אבל אני רק, כאילו, משהו קטן שאני נזכר, שאני הגעתי ל-NSJS, אני זוכר בשנת... לא יודע, לפני 6 שנים נראה לי, משהו כזה, זה היה יחסית בחיתולים, עדיין כבר היה סדרת פרמורקים, לא כזאת, אבל שבנויות על אקספרס, איזה 8-9 פרמורקים כבר. זאת אומרת, היה קיים, אבל הוא נתן משהו אחר. הוא בעצם בא ואמר, אני נותן פה אבסטרקציה, אני מזכיר לכם את ספרינג, ודברים כאלה.
אז כן, אני באמת צריך לחדד, כי קצת פישטתי, אז קודם כל, היו פרמורקים לגמרי, קואה ולופק, חשוב רק, כשאני... אני מדבר על מה שבנסט היה שונה במובן שהוא באמת נתן פתרון הוליסטי, רובסטי, לכל הצרכים הטיפוסיים. זאת אומרת, זה באמת אפשר לקרוא לזה פריימורק, כי הוא מביא מעולמות של DI ועולמות של, הוא מדבר קצת על שכבות, ועל, זאת אומרת, הוא עולם הרבה יותר מודולים ולייבריז, הוא עולם הרבה יותר עשיר, שאפשר באמת להתחיל לדבר בעולם של פריימורק. היה אגב לפניו את לופק, אבל נסט הוא זה שבאמת הפך להיות מיינסטרימי, בלופק לא הצליח. ואז פתאום קרה משהו נורא מעניין, שפתאום דווקא העולם של נוד, שרצה להביא בשורה חדשה, נכנס אחי לעולם הישן.
אחי ג'אווי.
כן.
כאילו חזר.
לגמרי, אחי חזר לעולם הישן, של איך שעשו פעם. כאילו, זאת אומרת, יש בזה גם הרבה טוב, אבל זה היה מפתיע, יש בזה גם, אני תכף אדבר קצת, אבל יש בזה גם דברים שהם קצת מפוספסים את הפוטנציאל של נוד, של פשטות ושל...
וזה בדיוק אגב מה שאני פחות התחברתי בנסט, כן? שאני הרגשתי שחלק מהדברים, הם הצליחו נורא לסבך דברים שלא צריכים להיות מסובכים. ואני רוצה רגע לחזק אותך עם משפט שגיל תייר אמר לי, ואני ממש אימצתי אותו. הוא אמר, העולם הפיתוח הוא ממש כמו מטוטלת. והוא אמר, אבל המטוטלת, כשהיא חוזרת חזרה, היא אף פעם לא חוזרת לאותו מקום.
מה שקרה, אני חושב קצת קורה עכשיו, זה שיש בדיוק את התיקון מטוטלת, אז זה אחלה אנלוגיה של גיל, ונוצרים דברים שהם קצת יותר דברים מאוזנים, כמו למשל פאסטיפיי. ומה שיפה בפאסטיפיי, אגב, אני חושב שטעות נפוצה, זה לחשוב שפאסטיפיי הוא המקבילה של אקספרס, אבל בעיניי הוא הרבה יותר מקבילה של נסט. למה? כי הוא נותן פתרון מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, עם אקספרס, אתם יודעים, זה דבר מינימליסטי בצורה קיצונית.
מיקרו פרמורק, קצת מיקרו פרמורק.
זה לא פרמורק, זאת אומרת, באמת, זה ראוטר.
נגיד באקספרס, מה שנורא אהבתי, נורא קל, אתה רוצה עכשיו, על גבי הראוטר, הרי כל דבר זה כל
מידלוורס.
נכון, אבל אקספרס משאיר לך המון המון החלטות. מי לוגר, ואיך אתה מנהל...
שזה דבר רע? אני שואל.
אם הוא משאיר לך הרבה מאוד החלטות, זה נורא תלוי ברמה שלך. זאת אומרת, אם אתה מתכנת, אז אני רוצה להגיד לך שאני עובד זאת אומרת, יוצא לי לראות, אני עובד מול הרבה לקוחות, יוצא לי לראות, והכמות, השונות שאתה רואה בין אפליקציות Node.js, בעיקר אצל צוותים לא מנוסים, היא משוגעת, ואתה הרי לא רוצה שאנשים ימציאו את הגלגל, ויהיו נורא יצירתיים בארכיטקטורות, ואקספרס נותן לך את כל החופש שבעולם להמציא, וראיתי דברים, אתה יודע, אנשים משתמשים במידלוורים לחוקים של ביזנס לוג'יק, ואני יכול לספר כאן סיפורים שהם...
ותחשוב, דמיין לך עכשיו עולם, בלי ג'אווה, בלי ספרינג, בלי ספיד.נט, בלי, לא יודע, פלאסק או...
לא, אני איתך, אני בעד רסטריקשנס, אני בעד רסטריקשנס.
האבסטרקציה היא... בטח שמדברים בצוותים, היא סופר נחוצה, גם תכף אנחנו דבר על זה, דיברנו על זה קצת, שעדיין גם היום שאתה עובד בנס, זה עדיין לא סטריקט כמו ספרינג וכדומה, ויש עדיין דברים שאתה צריך לחשוב איך אתה פותר, אבל זה צמצם את זה מאוד, וזה סופר חשוב
לדעת. צמצם, אני מסכים. ואז בפאסטיפיי, ובאמת הוא נתפס אצל הרבה כי אקספרס מהיר, הוא משודרג, הוא מתוחזק לפחות. אגב, דיברנו על למה לא אקספרס ב-23, בין היתר כי הוא לא מתוחזק. וקשה להאמין שבעולם התזזיתי של ימינו, לא צריך להוציא שום פיצ'ר עם 10 שנים, כאילו זה, אפילו אסינק הווייט, אפילו תמיכה בהווייט ברמת הראוטים.
אתה אומר לא מתוחזק, אבל עדיין אותם פרמוקרים, כולל נסט, הם און טופ אקספרס. בגדול, ברוב המקרים.
נכון. אז קודם כל זה נכון, אבל הם גם הם מפצים על הרבה מאוד מהחסרונות שלו. בין היתר דיברנו על המחסור בתשובות, וגם ברמה המכנית הכי פשוטה. זאת אומרת, נסט מפצה על זה שאין לך async await ברמת ראוט של אקספרס. אז בנסט עטפו את זה, עם קלאס, עם קונטרולר, ואתה לא חשוף יותר לחיסרון הזה. ואז בפאסטיפיי, ופסטיפיי הוא כזה אמצע בין, זאת אומרת הוא אחלה אמצע בין חוסר סדר לסדר אולי מוגזם, נסט ג'ייס עם אבסטרקציות גבוהות. עכשיו למה אני אומר שהוא הרבה יותר דומה לנסט? כי הוא מטפל בהרבה מאוד בעיות נפוצות ש... זאת אומרת, יש לו משהו כמו 50 פלאגינים רשמיים שלו, שמטפלים בך באיך להחזיק קונקשן, דיפנדנצי אינג'קשן, אוטוריזיישן, בעצם כל הדברים שאין לאקספרס ושל נסט, לא כל הדברים אגב, כמעט, נסט יותר עשיר, פסטיפיי נותן להם פתרון שהוא סוג של רשמי. וזו אופציה מעניינת שמתחילה...
אני מת על פסטיפיי דרך אגב.
אבל פסטיפיי אגב זה לא דבר חדש. זאת אומרת, איפה התחילה לוט, או שאתה מסתכל עליו כאילו ברמה שהוא מתחיל לתת תחרות לנסט, או שאתה חושב שהוא תמיד נתן תחרות?
הוא יחסית חדש, במובן שהוא נכנס למיינסטרים, אני חושב, אפילו עדיין לא ממש נכנס למיינסטרים, הוא מתחיל להתקרב ל...
ושאלת השאלות שכל מי ש...
הוא לא מיינסטרים, אני מרגיש לי סופר מיינסטרים.
אם אתה מסתכל על מספרים, הוא רחוק מאוד
מיינסטרים. זה לא אותה סקאלה.
דבר ראשון, אני חושב שאחד הבעיות בפסטיפיי, בעיה שיווקית, כי אתה מציג אותו במשהו של נותן הרבה מעבר לפרפורמנס, אבל הוא כאילו מוצג במשהו שאני אעשה לך זה יותר מהיר. זאת אומרת, זה גם זה השם שלו, הפרמבוק.
כן, השם שלו קצת.
אז כאילו אנשים הולכים לבחור אותו, אני לא צריך משהו מאוד מאוד מהיר, אז אני לא אבחר את פסטיפיי. עכשיו, יש שאלה שעולה ועלתה, ודיברנו על זה גם בעבר, אם אתה זוכר. הרי נס נותנים לך להיות on top of express או פסטיפיי. ואתה אמרת לי משפט, אמרתי, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אתה לא תקבל את הבנפיט של פסטיפיי במקרה הזה.
אני לגמרי חושב שזה אשליה שהרבה אנשים נופלים בה, אז שרק נסביר מה הכוונה, NestJS מאפשר לך להגדיר מה המנוע שלו לטפל בבקשות, שכבת הווב שלו, שכבת הראוטינג, הוא נותן לך לבחור בין אקספרס לבין פסטיפיי. אז הרבה אנשים חושבים, אוקיי, אם אני אבחר בפסטיפיי עם נסט, אני אקבל את הטוב משני העולמות. זה לא ממש, כי אתה מפספס את כל העולם דיזיין של פסטיפיי, נדבר על זה רגע במשפט, פסטיפיי, העולם דיזיין שלו הוא נורא שונה מנסט, אם נסט הוא מאוד OOP, קצת ספרינגי, קצת ג'וואי, קצת אנגולרי, שזה אמרתי מילים שהם כמעט נרדפות, פסטיפיי הרבה יותר דומה, נגיד, זה קצת מזכיר לי את ההבדלים בין אנגולר וריאקט. פסטיפיי הרבה יותר...
פונקשנל פרוגרמינג כזה. בפסטיפיי.
כן. פונקציות, אני לא יודע אם פונקשנל פרוגרמינג, אבל כן. זאת אומרת, הרבה יותר מרגיש ג'אבה סקריפט וונילה.
אתה לא תכתוב שם קלאסים לדברים, אתה הכל אתה... ממה שזכור לי, הכל אתה כותב שם כפונקציות, ואז אתה פשוט דוחף את זה לתוך הראוטר המתאים. אז זה מאוד שונה כאילו בצורת כתיבה שלו בכלל, ובצורת חשיבה שלו, מאיך שאתה עובד בנסט.
לגמרי, הרבה יותר מזכיר את הגישה האקספרסית, כזה של מידלווירים, רק שיש לו הרבה יותר מובנים, הרבה יותר מרגיש פיור ג'אווה סקריפט, הרבה פחות אבסטרקציות, ו... כשהסברנו את העולמות דיזיין השונים ששניהם באים מהם, אם אתה תשתמש בפסטיפיי בתוך נסט, אתה תקבל בעצם את העולם דיזיין של נסט, עם כל הפילוסופיה של נסט, רק המנוע שלך מאחורה שם למטה, אולי יהיה קצת יותר מהיר. אבל אתה לא באמת מקבל את הגישה של פסטיפיי, את הדיזיין של פסטיפיי, ואת ה... אז זאת אומרת, זה לא באמת בחירה מהסוג הזה. אני חושב שאתה צריך להבין שאתה בצומת על ההתחלה. או NestJS, או פסטיפיי.
כמה אבסטרקציה זה יותר מן אבסטרקציה?
שאלה מעולה. אז אני אשתמש בדוגמה מאוד קונקרטית ב-NestJS. לאבסטרקציה שהיא לטוב ואולי גם לרע שבו. NestJS, זאת אומרת, אם אני עכשיו מתכנת ואני צריך לעבוד עם תורים ובערך כמעט כולם צריכים, ואני בא לפרמורק ששמתי בו את מבטחי, אם זה אקספרס או פסטיפיי, אני אומר לו, אוקיי, תן לי בדוקומנטציה שלך איך אני עובד עם תורים, או תן לי איזושהי מעטפת נוחה שלך לעבוד עם תורים. התשובה של שניהם תהיה, של רובם אגב, לא רק גם של קורה ושל עוד, אין לי, זה לא, אני ווב, API, זה מה, אני גרף, לא. נסט הוא היחידי, כמעט, תפוסתי במילה, אבל היחידי מהפופולריים, שאומר, אין בעיה, יש לנו ממש מודול מיוחד לזה, שהם בחרו בשם המוזר, מייקרו סרוויסס, לדבר הזה, והוא אומר, אני נותן לך גם, שים פה שורה, שים פה, תגדיר קונטרולר, פונקציה, תגדיר לאיזה תור אתה רוצה להזין, אני מביא לך לפה את הבקשות. אז זה דבר טוב בו, כי הוא נותן לך באמת מענה מאוד רחב לבעיות נפוצות. אבל, כשאתה מתחיל להיכנס לתוך האבסטרקציה הזאת, עולות שאלות לא קלות. כי אבסטרקציה על קונטרולר ל-API היא דבר פשוט שעובד. יש לך קלאס שאתה מגדיר לו למעלה את הכתובת שהוא מטפל בה, אתה מבין מה קורה למטה. תגיע בקשה בכתובת הזאת, תקרא, זה אבסטרקציה שעובדת. במסג' קיו זה יותר מורכב, אתה לאו דווקא רוצה להכביל לעצמך את הפרטים. דוגמה קונקרטית, NestJS אומר לך, בוא תשים מעל הפונקציה, pattern matching. זאת אומרת, תגיד לי בתוך ההודעה, אם property שווה ל-value מסוים, אז אני אטפל בו. אוקיי, נשמע נהדר. אז אם הפרופרטי הזה שווה לזה, תיכנס לפונקציה ותטפל לי. אבל רגע, מתכנת, אני לא בטוח אם המתכנת המתחיל לשאל את זה, אבל לפחות אני מקווה שהמתכנת היותר מתקדם ישאל, רגע, מה אם לא? מה אם לא? כי הולכים לקרות שם דברים נורא מוזרים בעולם המסג', כי ההודעה, אם אתה לא מטפל בה,
אני תיכנס.
הקומפוננטה כן תמשוך אותה, כי היא מאזינה לתור, היא חייבת למשוך את ההודעה כדי לקרות, אבל היא תחזור לתור חזרה. ואחרי איקס פעמים שהיא חוזרת לתור, הולך לקרות משהו לא צפוי, כן, כמו דד לטר קיו, שאני קורא לזה ימתים.
לגמרי ימתים, כן. יפה דווקא.
אז האם כל אחד מבין את האבסטרקציה המאוד בעייתית הזאת? אז אני חושב שהעולם של NSJS הולך קצת עם אבסטרקציות למקומות שהם הם כבר מתחילים, צריך לשאול שם שאלות.
אנחנו, שאני הגעתי אצלנו לחברה אגב, היה לנו סרוויסים, כמה סרוויסים באקספרס, והרבה סרוויסים בג'אבה. מונוליד
ספרינג בוט כאילו?
מונוליד גדול בספרינג בוט, ועוד כמה סרוויסים בג'אבה. ואחד הדברים שהכנסתי את נס אצלנו, אחת ההחלטות הייתה, היא כמה נוח יהיה למפתחי הג'אבה, כי היינו, לא היינו מפתחי Node.js, להיכנס לזה, וזה הייתה בדיעבד החלטה מצוינת. כי לתת לפתח עכשיו ספרינג, בוט, ג'אבה, ג'אבאיס, להיכנס לאקספרס,
קשוח.
אתה, כנראה הוא לא, זה לא מה שאתה תצפה לקבל.
לגמרי.
גם פה אתה רואה, גם בפול ריקווסטים, אתה רואה את הפערים, ואתה רואה את ה...
פתאום הם עושים לך בקפיטל קייס את ה...
זה הדברים הטובים, זה ברמת אפילו, זה יכול להיות בית פרקסיסים סתם, אם אני סתם עושה שונה 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 מ-undefined או whatever, וזה גם יכול להגיע לרמה של חוסר הבנה של ה-event loop לדוגמה, והחשיבה על concurrency בכלל, שזה אולי טיפ-טיפה נדבר, אבל אני חושב שזה יתרון מאוד מאוד גדול של נס לדוגמה, לעומת... אתה יודע.
מסכים לגמרי, אני אגב חושב, אני אישית לא משתמש בנסט, באפליקציות שלי, אבל אני לגמרי חושב...
למה אתה משתמש? רגע,
בפסטיפיי, נו, אמר...
אני משתמש בפסטיפיי, אבל אני חושב שנסט הוא הדבר הנכון ל-90% מהאנשים. כי מה לעשות, המציאות אומרת שאתה יודע, 90% מהאנשים הם לא ארכיטקטים, הם לא מנוסים להתחיל עכשיו לבנות כלגו את כל החלקים.
אז אתה אומר שדווקא חבר'ה יותר מנוסים, אתה תמליץ להם על פסטיפיי, וחבר'ה פחות מנוסים, אתה תמליץ להם על נסט, זה כאילו ה...
לגמרי.
אוקיי.
לגמרי.
אני...
קיבלנו פה.
אני חושב שאם אתה רוצה להגיע לפיין גריין קונטרול, באמת לכתוב משהו שהוא מדויק מאוד, אז פסטיפיי, אם יותר עבודה, פסטיפיי יכול להביא אותך לשם, אבל נסט יכול להביא אותך למצב של good enough.
מדויק מאוד ברמת מה, פרפורמנס?
גם פרפורמנס, אגב. אני יותר התכוונתי במובן של דיזיין, של בחירות, של ארכיטקטורה.
שהארכיטקטורה יותר קרובה לעולם הנוד והג'אבסקריפט, ופחות מנסה לחכות עולמות אחרים.
כן, גם יותר, מה שאתה צריך. יש לך יותר שליטה על פרטים קטנים, כי יש פחות החלטות שהוחלטו בשבילך, וקשה לשנות אותן. מצד שני, אצל רוב האנשים זה לא הבעיה, להיות נורא מדויק, אלא למנוע מהם טעויות מאוד מאוד נפוצות, או בזבוז זמן אדיר על החלטות. ולגמרי אני חושב שהמקומו של נסט, כבודו של נסט מונח במקום הזה.
אני אשאל עוד משהו קטן, כי דיברנו על נסט, שאני אגב, איך נחשפתי לנסט? אני לא הכרתי את נסט אגב, ורציתי לפתח אקספרס עם טייפסקריפט, ואמרתי, היה חסר לי מלא דברים, זאת אומרת, רציתי גם להתחיל לפתח עקרונות של לא משנה, דומיין דריבן דיזיין, מייקרו סרוויסס.
אפשר לעשות אקספרס עם טייפסקריפט.
רגע, שנייה, אפשר הכל, צריך לעבוד על זה, צריך לפתח את זה. ורציתי לא רק טייפסקריפט, זה היה גם רעיונית לעשות אבסטרקציה. והתחלתי לפתח בעצמי. אמרתי, אוקיי, לא מצאתי משהו זה, כי שוב, נסט היה יחסית בחיתולים, התחלתי לפתח משהו בעצמי, ותוך כך שמגגל איך לממש דברים, היה כתוב שם תסתכל בנסט, ואז אמרתי, אוקיי, יש פרמורק. ונסט בא כמותג משהו עם טייפסקריפט, זאת אומרת, זה בא ביחד. מה דעתך לעניין הזה של נוד עם טייפסקריפט היום ב-2023? זה חובה, זה נדרש, יש לנו ככה בחלק מהפרקים קצת ויכוחים, רגע, לא חייב טייפסקריפט, לא זה, מה דעתך זה?
כן, קודם כל אני חושב שכראש צוות, כארכיטקט, לא משנה, אפילו כמפתח, כמישהו שמקבל החלטה עבור אחרים, אפילו אם זה החבר היחידי שיושב בשולחן לידך, אתה לא יכול ללכת רחוק מדי מהמיינסטרים. זאת אומרת, אם יש איזשהו משהו שאתה יודע כבר שהוא נורא מקובל ונורא מיינסטרימי, אתה כנראה רוצה לשקול אותו מאוד מאוד בחיוב. וטייפסקריפט ניצח כבר את המלחמה. טייפסקריפט במובן של פופולריות וסטנדרטיות, אם אתה מתחיל פרויקט בלי, אתה כנראה תגרום לזה שנתת לו את הקוד לאיזושהי תהייה. אבל אני לא חושב שבדיוק כמו בנסט אגב, שיש שאלה של האם, אלא השאלה של איך. כלומר, זה שבחרת להשתמש במשהו לא אומר שזו רק דרך אחת. ולכן, אני חושב שטייפסקריפט, יש שני דברים שאפשר לקחת מטייפסקריפט. אחד, רמה אחת זה להשתמש בטייפים, ורמה שנייה זה להישאב לתוך העולם הנורא מורכב שלו, של פיצ'רי פיתוח מורכבים, בין אם זה OOP או... אז אני משתמש בטייפ, אגב, אני אספר רגע, אני עובד עכשיו על פרויקט שנקרא, לא דיברנו על פרקטיקה ג'ס.
זה זמן לדבר עליו, אז...
לגמרי, okay. אז הנה הבאתי את עצמי. אני עובד עכשיו על פרויקט אופן סורס, פרקטיקה ג'ס, שנולד מתוך Node.js Best Practices, ריפו של, שכתבנו ועברו בו לא מעט אנשים, והרבה מאוד אנשים אמרו, בואו ותראו לנו על מה אתם מדברים, איך כותבים Best Practices ב-Node.js. ותראו אפליקציה לדוגמה, או בוילרפלייט. ואז אמרתי, אוקיי, לקח לי האמת שנים לחשוב מה אני בדיוק, מה הולך להיות טוב בזה, למה, חיפשתי את הביטחון של אני מביא משהו שצריך אותו. ואז השנה זה קרה, אמרתי, אוקיי, אני חושב שאני נחתתי על הנקודה, ואני חושב שאנשים רוצים שילוב של שני דברים. אחד זה רובסטיות, ואומר משהו שהוא production ו-dev ready. עכשיו, כמה זה נשמע מצחיק, רוב הפרמורקים לא מתיימרים לזה בכלל. אקספרס ברור, אין שם לוגר, אין שם אוטוריזיישן, אין שם 100 דברים שכל אחד צריך. אבל גם כך פרמורקים מכובדים, אין להם דברים כמו דוקר פייל, שיש בו המון הקשחות, אין שם המון ריפו, איך מגדירים, אין טסטים עם דאטאבייז. זאת אומרת, נשאר לכמעט כל פרויקט, לכל מתכנת בכל פרויקט, לא מעט החלטות שהוא, לא קלות שהוא צריך לקבל. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים להביא משהו שהוא dev ready, production ready. אבל זה בדרך כלל בא עם תג מחיר של מורכבות. אתה עכשיו הולך לתת לי פרמורק, עשרות אלפי שורות, קודם אמרנו, לא, אני לא רוצה להיכנס לשם. אני חושב שסיבוכיות בפרויקט היא הדבר הכי אסטרטגי וזה שצריך להימנע ממנו. ואני רוצה לבוא עם משהו נורא פשוט. שמנו אפילו לעצמנו איזשהו תג כזה רף, אמרנו לא יותר מ-300 שורות קוד.
אגב, מי זה לנו?
אני עם כמה פרטנרים נהדרים, מיכאל, רז, דניאל, שאנחנו עובדים על זה ביחד, אגב כבר 29 קולאבורייטור, עושה 1,000 התקנות בחודש, זה די בהתחלה, אבל מתחילים לראות תנועה, כן, לגמרי. ואז הנקודה השנייה אמרנו, אוקיי, רובסטיות, אבל זה חייב לבוא עם פשטות, זאת אומרת, זה חייב לבוא בצורה נורא נורא פשוטה, אמרנו לעצמנו 300 שורות של קוד, ובן אדם, עכשיו לא סתם 300 שורות של קוד, אלא 300 שורות של קוד, שאם אתה נותן את זה למישהו, לקרוא, הוא אומר לך, הוא ממש אומר לך תודה מבחינת פשטות. מה זה אומר? אתה קורא את הקוד, זה כמו הפרמורק שאתה מכיר, אקספרס או פסטיפייט, אגב יכול לבחור במה אתה משתמש. לא שינינו כלום, שום אבסטרקציה. אתה ממשיך, זה המנגנונים המובנים של Node.js. אם זה מודולים, זה Node.js מודולים. אם זה ליברי, זה NPM ליברי. נשמע מובן מאליו, אבל בנגיד Nest.js, לא, יש אבסטרקציות מעל הדברים האלה. זאת אומרת, הכל שם נורא מכוון לפשטות, אפילו בלי קלאסים אם לא צריך. עכשיו אני חוזר לשאלת הטייפסקריפט. אז באמת שיצאנו לדרך, שאלנו את עצמנו טייפסקריפט או לא. אמרנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים לתת, אנחנו רוצים לשים אנשים במקום נוח. טייפסקריפט זה המקום הנוח, אבל לטייפים בלבד. זאת אומרת, אני צריך את הטייפים שלו, אבל אני לא רוצה קוד שיש בו abstract class, או generics, עם 4 generics מקוננים כאלה, משהו שנראה נורא. אז אני חוזר לשאלה על טייפסקריפט. אני חושב שטייפים היום זה, זאת אומרת, אין בכלל שאלה, אבל אפשר וצריך להשתמש בטייפסקריפט בצורה מתונה, מודעת ופשוטה.
אגב, משהו מעניין שגיל תייר אמר, שדווקא בקליינט עושה טייפסקריפט, בבקן עושה טייפסקריפט בצורת...
לא, הוא משמש ב-JSDoc בבקן.
כן, בבקן במקום מזה, JSDoc.
כן, אז בהקשר של הדברים שלי, גיל הוא הרבה יותר הרפתקן. זאת אומרת, גיל מוכן לעשות דברים שהוא בין הראשונים שעושים אותם, אני מרגיש שאני צריך, אני כאחד שמשרת לקוחות, מרגיש שאני צריך לעשות משהו שאני יודע שעבד כבר לאחרים.
אז אני נורא איתך בקטע הזה, כאילו גם היה לי בפרק עם גיל, אז אני וגיל מכירים הרבה מאוד שנים, ואני מאוד מאוד אוהב ומאוד מעריך אותו, אבל אני מבחינתי מרגיש שלפעמים אני צריך להיות המבוגר האחראי, ולקחת, אני אעדיף לקחת משהו שהוא שואל קרבות ותיק יותר, ואני יודע בוודאות שעובד, מאשר לבוא, אם זה באמת לפרודקשן, עזוב הקטון, אם עזוב פרויקט צד, אם זה באמת משהו שאני צריך אותו לעבודה.
כן, אבל אני אגיד משהו על זה, תראה, כשיש לך את כל הסקילס האלה, כמו גיל, אז אתה עדיין מרגיש בטוח לצאת להרפתקאות כאלה, ולהגיד, אוקיי, אני אדע, גם אם זה לא בכיוון זה, אני אדע לסחוב את זה, הבן אדם,
אז אני מסכים איתך, גיל יש לו פי אלף יותר ניסיון ממני ויותר יכולות ממני, אני לא מרגיש מספיק בטוח, אני אעדיף לקחת עבודה של מישהו אחר שאני יודע שעובדת, מאשר לבוא ולנסות להמציא את הגלגל, איפה שאני יודע שאני לאו דווקא יכול לסמוך על עצמי.
לדוגמה, נסט. עשו את זה בשבילנו, באו ועשו את כל האבסטרקציה וכל זה, ואמרו, יאללה, בוא נשתמש. יאללה, אז נגלוש כאילו, אני קצת, אוקיי, אז דיברנו על פרקטיקה בגדול מאוד, אבל מה, איך זה מתחבר לעולם הארכיטקטורה?
אני רוצה להבין, כאילו מה שאתה עכשיו בפרקטיקה JS, זה אחד מהדברים שאתם עושים, זה כאילו, אתם ממש מביאים עכשיו את הריפו, שכשאני מייצר אותו באמצעות פרקטיקה JS, אז הוא כבר מגיע לי עם הדוקר פייל, הוא כבר מגיע לי כאילו עם הקונקשנים לדאטאבייס, הוא כבר מגיע לי עכשיו מוכן בשביל הארכיטקטורה של מיקרו סרוויסס, זאת אומרת, זה בנוי אגב כדי להיות במונו ריפו, מולטי ריפו, רק שאני יהיה לי קצת...
אז כן, אז אני אתן את זה ככה בסקירה קצרה, אז זה CLI, יורה פקודה אומר create node up, מקבל אפליקציה, אתה שואלים אותך אינטראקטיבית או עם פלגים, אתה רוצה פוסטגרס, MySQL, מונגו בעתיד, אקספרס, אתה יכול לבחור כל מיני דברים כאלו בסיסיים.
כאילו מה, הקונקטורים כאילו?
כן, כן, כי הרי בסך הכל, כל פרויקט יש את הצורך שלו מבחינת דאטאבייסים, ואנחנו לא רוצים להיות דעתניים פה, ואז נוצר לך סולושן Node.js, לדוגמה, זה לא מייקרו סרוויס אחד, זה סולושן, זה מונו ריפו, אכן, כמו שאמרת, מונו ריפו שיש לו סרוויס לדוגמה ולייבריריז, שבתוכו כבר מוטמעים כל ה-best practices שאנחנו חושבים שהם חשובים, וזה חוסך לך המון...
כולל כאילו את ה-testing framework, כולל את ה... סתם דוגמה, אתה רוצה להרים עכשיו דאטאבייס אין ממורי, כל מיני דברים כאלה?
נכון, אנחנו אגב לא משתמשים בדאטאבייס אין ממורי, אבל, לא. כן, לגמרי, אבל זה כולל טסטים, ונותן לך, זה אגב דוגמה מצוינת למשהו שהוא הרבה מעל פרמורק, זה נותן לך את הטסטים שעובדים כבר מול דאטאבייס, דאטאבייס שמקונפג
לצורך... זה מיועד רק לטסטים, כאילו אתה אומר.
שמיועד רק לטסטים, בדוקר קומפוז.
זה נורא מרענן, כי סתם דוגמא, תיקח את נסט, אז ב-CLI נותן לך, זה טסט בסיסי
כזה. כן, אלו וורד.
בדיוק.
כן, כן.
שהנה, בוא תבדוק את הקונטרולר, אז פה אתה ממש נותן פה...
יש לנו שעות של עבודה על איך לעשות אופטימיזציה לפוסטגרס ו-MySQL לצורכי טסטים. למשל, אתה יודע, קשינג, למפות, קשינג, למפות את זה לספריית...
איזה ORM גם שיכול להצטרף לדבר הזה.
נכון. עכשיו, אחד מהאתגרים הקשים שלנו, זה יש דברים שבו אנחנו אומרים, אוקיי, אין כאן דעתנות של אנשים, ואנחנו ניקח להם את ההחלטה, נראה לי שהם סומכים אותו. אגב, אנחנו מתעדים כל החלטה, טבלאות החלטה, מתועדות מאוד מאוד של עשרות שורות.
יש לכם ויכוחים על הדברים האלה לפעמים, בתוך הצוות?
יש בהחלט, למשל עכשיו יש לנו דיון מעניין, אני בכל זאת רוצה ללכת עם ORM, וקולגה שלי, אז קולגה שלי חושב שזה לא, מיכאל בחור נהדר, הוא חושב שזה אגב האחראי על המיטאפים של Node.js בישראל,
חושב ש... אני מכיר אותו, אוקיי, סבבה.
בחור מוכר, חושב שלא, אז לגמרי, אז בדיוק יש שני סוגים של מקומות, מקום אחד שהוא נפיץ ומקום שלא, למשל יש את המקומות שאנחנו רואים, אנשים לא יהיה להכפת להם יותר מדי, אנחנו רוצים עכשיו את הספרייה של הקונפיגורציה למשל, תכף נדבר על זה, .n והתחלנו משם, אנחנו אומרים, אוקיי, עשינו טבלת החלטה, קיבלנו החלטה, אנחנו אגב פותחים את הדיונים, מי שרוצה להשתתף, קיבלנו החלטה. יש את המקומות שאתה יודע שהם נורא נפיצים, ואנשים לא רוצים לקבל את ההחלטה שלך. ORM למשל, סוג דאטאבייס, שם אנחנו רוצים לאפשר פלגים. אז כרגע אנחנו מאפשרים SQLize ופריזמה, שאגב, זה עוד עולם שיש בו מלא דיסרפט בנוד.js, העולם עכשיו של ה-ORMים.
אם כבר אמרתם SQLize, מה, טייפ ORM הוא no-no?
שאלה קשה.
בשביל זה אנחנו...
כן, אז בואו נדבר קצת על באמת על ORMים. ככה, קודם כל יש פה איזשהו טרנד חדש, שהוא open source, אבל שהם מסחרים. NX, פריזמה, ועוד 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 ועוד, וזה ייכנס חזק מאוד. עכשיו, אני חושב שלמדנו שיש סוג מסוים של פיתוחים, ממש כמו מונוריפו ו-ORMים, שזה גדול מדי בשביל המודל open source הקלאסי של... אתה יודע, מישהו שיושב בדירה שלו בברלין או בפולין, ומנסה להחזיק את זה, להחזיק ORM, זה מצריך פיתוח אדיר. שנייה, ובאו פריזמה, עם 40 מיליון דולר. זאת אומרת, עכשיו להשוות את היכולת...
40 דולר
של גייסו.
גייסו, אבל זה לא שהיא עולה כסף.
לא, לא, כן, סליחה, אני אהיה הרבה יותר ברור. פריזמה גייסו 40 מיליון דולר, שמתרגמים, תחשבו לאיזה כוח פיתוח זה.
אבל אתה רואה את זה בהמון דברים, אחי. אני משתמש ב-SQL Alchemy 12 שנה, וזה קיים בערך 16-17 שנה, SQL Alchemy. גם SQL Alchemy קיבלו מימונים, תחשוב היום על Vue.js, Vue.js מקבלים מימונים.
דוגמה נהדרת, שהיה אצלנו אלעד פוקס, שהרים את הפאונדר של אפרייט, שגם, מה שנקרא, ברגע שזה תפס תאוצה אצלנו.
אבל שחר, אתה מדבר על Outliers, כשאנחנו, אני אגיד לך למה, מספרית, כי אם אתה תסתכל בכל אחד מהפלטפורמות של המימון, אלה שקיבלו באמת סכומים כאלה של מיליוני דולרים, הם היוצא דופן. זאת אומרת, רוב הספריות, הלכה למעשה, תסתכל על תרומות לסיקוויל אייז, לטייפו הרם, הם הרבה יותר צנועות, ובשורה התחתונה, הם קורסים תחת העומס. אתה רואה אישוז בטייפו הרם, האם הפרויקט מת?
מומנט, סגרו את הבסטה. מומנט ג'אס.
אבל מומנט ג'אס,
שנים.
אני לא מכיר את הנסיבות שם, כן.
מומנט ג'אס היה להם בעיות אחרות, שזה היה נורא נורא כבד, וכבר כשאתה, והוציאו ספריות שהם...
אבל זה בדיוק הנקודה שהוא מדבר עליה, הוא אומר, אם זה היה חברה מתוקצבת, אז אין עומס, יש צוות, יש כסף. זה בדיוק הבא בבנצור, זה היתרון והחיסרון.
כן, אז יש את ההיבט הפיננסי, ובאו פריזמה, אני חושב, ופתרו את שתי הבעיות הכי אקוטיות שהיו ב-ORMים ב-Node.js, והם תחזוקתיות וטייפסקריפט. תחזוקתיות דיברנו. טייפסקריפט, אתה רואה איך כל ה-ORMים נאבקים שנים להכניס טייפינג לתוך העולם בהגדרה, לא טייפט הזה, שדאטה בזריעה לציוני לדוגמה. דוגמה נורא פשוטה, יש לך טבלה, יש לה ריליישן, שביניהם איזשהו קשר, אז כשאתה מנסה להגדיר את הטייפ של טבלה א', גם בטייפ ORM וגם בסיקוולייז, כשאתה רוצה להגיד לה לכלול את טבלה ב',
אתה מגדיר את זה בכלל כסטרינג, אם אני יותר
אתה מגדיר את זה כסטרינג, כי הטבלה א' היא טייפ, אבל הוא לא יודע לעשות את האינפר, ולהביא את הטייפ של טבלה ב', וגם, אז אתה משתמש שם המון בסטרינגים, וזה...
בהרבה ORMים, גם בשפות אחרות, זה משהו בעייתי, כאילו, גם שם אתה בא, ופשוט אתה אומר, אוקיי, הפורן קי שלי הולך להיות שם, ואתה מגדיר את זה כסטרינג, אבל זה יותר בגלל שעניין שלא ילך עכשיו סירקולר דיפנדנסי, וכל מיני דברים כאלה.
הנקודה פה היא טייפינג, זה יותר מתקרב להייברנט, לאנטיטי פרמורק, לכל המקומות האלה ששם זה, אתה יודע, טייפ בייסט.
כן, היום קראתי משפט שמישהו כתב ברדיט, עם פריזמה זה לראשונה שעולם הנוד.js לא צריך להתבייש מול שאר השפות. אף פעם לא היה לנוד את משהו כמו הייברנט כזה. אחד מהקטעים המעניינים שלהם, יש כאלה שנרתעים מזה, אולי בצדק אני עדיין מנסה להפנים, זה שזה קוד ג'נרייטור בעצם. זה מה שמאפשר להם לייצר טייפים כל כך טובים, זה שהם מסתכלים על המודל שלך ומייצרים טייפים להכל, מהכל,
סופר
מהכל.
סופר ג'וואי, סופר, סופר ספרינג בוט כזה.
אני לא יודע, זאת אומרת, דווקא שאתה מסתכל, אגב, ההפך, שאתה מסתכל היום על סיקוולייז וטייפ ORM, בגלל שהם צריכים לייצר את זה כאינפר, זאת אומרת, על בסיס המודל שהגדרת, אתה תראה שם סינטקסים מאוד מאוד מוזרים וקשים. פריזמה מייצר לך משהו נורא פשוט, זאת אומרת, ממש טייפ קלאס פשוט שמתאר את הטבלה שלך.
מדהים, מדהים.
אגב, סתם מתוך סקרנות, כאילו נגיד בדאטאבייסים ה-NoSQL, נגיד מונגוס, ודברים בסגנון הזה, אתה כן ממליץ להשתמש עליו בתור ORM?
אני רוצה להגיד שזה לא כזה שונה, זאת אומרת, אני חושב שבגדול ORM או ODM נותן שני דברים, שלפחות אחד מהם רלוונטי בעולם המונגו. דבר אחד זה סכמה, הרי בסוף, אפילו שזה דוקומנט, אני כן, מי שעושה את הפנייה, מצפה לקבל איזשהו טייפ ברור. אני רוצה לדעת, אני רוצה שתהיה לי ניהול, אני אסתכל בקוד ואני אבין מה אני הולך לקבל בחזרה. דבר ראשון, זה סכמה, והשכבה השנייה היא מפינג. לתרגם בין מודל דוקומנטי למודל, המודל הג'ייסוני שלנו לדאטאבייס. אז זה פחות רלוונטי כמובן במונגוס, כי מן הסתם זה אותו מודל. אבל לגמרי הנושא של הסכמטיות, מאוד נדרש גם במוגו, הרי לא באמת אנחנו בונים, אף אחד לא בונה לוס דוקומנט שלא אכפת לו איזה שדות יש שם.
זה בעצם טייפים לזה, זה הרעיון, זה הסכמה. אתה בונה פה טייפים ברמת...
נכון, זה פרוקסי שמגדיר לך מה אתה מצפה לקבל מהדאטאבייס.
אגב, אני רק אגיד שמשהו שאני נורא אוהב, נגיד אנחנו משתמשים ב-Fast API בפייתון, עם ORM גם של אותו היוצר, שזה נקרא SQL Model, ומשהו שאני נורא אוהב באופן כללי לעשות ב-ORM שלי, זה נגיד לבוא ולעשות טבלידטורים. זאת אומרת שאני לא מוכן שכל ערך ייכנס לי לדאטאביס, וסתם ככה, אני לא רוצה שהפונקציות האלה סתם יסתובבו להם, אני רוצה שזה יהיה מאוד coupled למודל שלי. וזה מה ש-ORMים כן מאפשרים לך לעשות. עכשיו אפשר לעשות זה גם בלי ORMים, וזה רק אומר שאתה תתחיל לדחוף שם מלא פונקציות, או תצטרך לייצר כל מיני דברים בעצמך, שלאו דווקא אתה רוצה או צריך לייצר אותם. זה, או לעשות כל מיני גטרים, או לעשות כל מיני דברים שהם טיפ-טיפון, או קונקשנים שיהיו יותר נוחים בין מודלים. כל הדברים האלה עם ORM הרבה יותר קל לעשות אותם. הם הרבה יותר נקיים.
טוב חברים, אז עד כאן הפרק הראשון עם יוני גולדברג. בשבוע הבא שוב יוני גולדברג בחלק השני של פיתוח נוד.js ב-2023, ועד אז חברים, יאללה ביי.